שעה היסטורית. המאה הגדולה. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על המאה ה-17.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
היום נדבר על המאה ה-17 בצרפת, שנקראת המאה הגדולה מפני שהייתה הזמן של המלך הגדול לואי ה-14.
שנקרא גם מלך השמש.
כן.
מדוע?
הוא קרא לעצמו.
הוא קרא לעצמו?
כן.
שזה נחמד.
דרך אגב, הוא גם דאג שבארמון ורסאי היו כל מיני תמונות של השמש. הרמז היה שלחשבו על המלך.
אבל איך הוא הסביר את הכינוי? מה הוא רצה לומר? אני בוהק וגדול כמו השמש?
המוצא הוא ריקודי. המלך הזה רקד בעצמו בבלטים. ולא פעם הוא בחר את תפקידו של פיבוס אפולו אל השמש. ולכן האנשים קראו לו מלך השמש.
יפה.
והוא גם הקרין, אפשר להגיד, על כל צרפת וכמובן לאירופה, את הכישרון שלו למלוך. הוא היה מלך, לפי דעתי, המושלם ביותר מבחינת המלכות, לא בדעה פוליטית.
מה הופך אותו למלך כל כך מושלם, כפי שאתה מגדיר את זה?
הוא היה מושלם בתור מלך, לא היה בתור אדם.
כן, לא בתור אדם, כן. פוליטיקאי, אבל...
הוא היה בעל רצון ברזל ושאיפות ללא גבול. ונוסף לזה היו לו גם המון בחורות. והוא דרש שכל אחד יקבל את האהובה הזמנית שלו, בזמן שהיא הייתה אהובתו, כאילו היא הייתה המלכה השנייה.
אז תן לי להבין, המלך המושלם הוא זה שיש לו הרבה אהובות?
הוא חשב שהמלך חייב להיות מושלם גם בבחינה זאת. ואני רוצה להגיד לך שאני בתור ילד הייתי חייב ללמוד לפחות שלוש אהובות. מדמוזל דה לוואליר, מדאם דה מונטסקיו ומדאם דה מונטספן. ככה שזה עם ילדים בבית ספר העממי, חייבים ללמוד אהובותו של המלך, סימן שהוא היה באמת מלך גדול.
אולי בטרם נלמד על האדם עצמו, קצת ננסה להבין את המציאות שבה הוא חי. צרפת במאה ה-17, מה מצבה של המדינה?
היא מדינה שיוצאת ממלחמת האזרחים, יוצאת ממלחמות הדת, ועכשיו שואפת להגיע והגיע לעמדה של מעצמה גדולה. אולי המעצמה החשובה ביותר של אירופה.
ואחרי מי? דעתה. ואחרי מי מגיע לואי ה-14?
אחרי לואי ה-16.
שהיה?
שהיה בנו של הנרי הרביעי. ואשר רבע הרביעי היה פרוטסטנטי, ולא יכול היה למלוך. על כן, הוא הפך לקתולי, ואמר, פריז שווה מיסה, מיסה זה התפילה הקתולית. על כן הוא העדיף לוותר על הדת הפרוטסטנטית, סימן שהוא לא היה כל כך מאמין בה.
יש דברים שכנראה שווה בשבילה
כן,
להעביר את הדת.
פוליטיקה מעל הכל, כן.
אבל לואי ה-13 השאיר צרפת מסגשגת ללואי ה-14?
ללואי ה-14 היה שר, רישליו, שהוא היה לפי דעתי גאון פוליטי, מקיאווליסט גדול, אשר בתור קרדינל קתולי לחם נגד הכנסייה הקתולית, מבחינת בינלאומית, כי האינטרסים הלאומיים של צרפת דרשו את זאת, ולא היו לו שום הגבלות דתיות ואחרות. הוא יצא כאן. אבל הוא היה שר גדול, אשר רצה להביא צרפת במדרגה הראשונה באירופה והצליח.
איך הוא עשה את זה?
הוא עשה את זה בין השאר גם בידי המלחמות. אז נשכח שזאת תקופה של מלחמת 30 השנה, 1618-1648, אשר פתאום הביאה על הסצנה האירופאית שתי מעצמות חדשות, שוודיה וצרפת.
Oh.
עכשיו, להיות ואנחנו מדבר על הסיפור הצרפתית, אני רוצה להסביר משהו מיוחד במינו. הכללים של השירה הצרפתית היו כל כך קשים, ששום מדינה אחרת הם לא מסכים איתו שירים. כי הכלל היה, קודם כל, אם נדבר על התיאטרון, המחזות חייבים להתרחש ביום אחד ובמקום אחד.
אחדות המקום ואחדות הזמן.
כן, זאת אומרת שתמיד המחזה הוא בשיא העלילה. נכנסים לכתי העלילה, ולמשל יש מחזה של רסין, טיטוס וברניקה, שאנחנו מכירים את הנושא, והיה היסטוריון רומאי בשם סוויטוניוס, הרי הסביר שטיטוס שאהב את ברניקה, היהודיה, לא יכול היה לעשות אותה לאישה, מפני שהעם הרומאי התנגד לזה. והוא כותב, סוויטוניוס, נגד רצונו ונגד רצונה, הם נפרדו. אבל המחזה מתרחש ביום אחד, ביום המשבר, כשהוא מודיע לה שזה בלתי אפשרי. כל המחזות הללו של התקופה הקלאסית, של קורנאי ושל הסין, מתרחשים ברגע השיא, וזה עושה אותם מעניינים מאוד.
לואי ה-14 תמך ביצירה האומנותית?
עוד איך. קודם כל הוא אהב את זה, והוא תמך בהם, והקדים את המשוררים והמחזים הגדולים. הוא גם תמך באקדמיה הצרפתית, המצאתו של הקרדינל ריכלייה, ש-40 מן הסופרים הטובים ביותר של המדינה נבחרו, והאקדמיה קיימת עד היום הזה, והיא נקראת אקדמיה של נצחים, מפני שהחברים של האקדמיה תראו לעצמם שהם כל כך מוצלחים, שהם יהיו נצחים.
בכלל אני רואה שהצרפתים טובים בלתת לעצמם שמות תואר מחמיאים.
כן, אבל היו גם תנאים קשים מאוד. קודם כל, המחזות היו חרוזים. וכל חרוז היה חייב למנות 12 הברות.
זה קשה.
וחרוז אחד להיות זכר, והשני קיבה. בלתי אפשרי כמעט. והעובדה שכמה משוררים גדולים הצליחו לכתוב מחזות בתנאים כאלה, סימן שהם באמת היו גאונים.
מי הכתיב את הכללים?
האקדמיה הצרפתית, שהיא קמה לפי יוזמתו של רישליו, שרצה עליונות אינטלקטואלית, כפי שהייתה גם עליונות צבאית לצרפת, עוד מעט, על כן זה תקופת הזהב של צרפת, וההיסטוריונים קוראים לזה המאה הגדולה.
כלומר, זה לא רק היה עניין של מודה.
לא, זה הכלל.
לא היו כללים מוכתבים.
בהחלט. ומי שסתה מן הכללים קיבל על הראש, היו במרים מופיעים, כתבי השמצה, זה מאוד קשה להיות נושא בצרפת. עם התנאים הקשים הללו, אבל כן, אבל היו כמה מחזאים גדולים, כמו למשל קורנאי, פייר קורנאי וז'אן רסין, שהיצירות שלהם ממוצגות עד עצם היום הזה בתיאטראות.
הציבור הצרפתי צרח את האומנות הזו, שזו הייתה רק נחלתם של העשירים והאצילים?
לא, לא, דווקא אל תשכחי שמולייר היה בין המאורות הגדולים של התיאטרון, ומולייר שמשך ציבור מאוד מגוון, מפני שהוא היה מאוד מצחיק ומאוד סטירי, והציבור נהנה. עכשיו, היות ורישליו את הפוליציה שלו האמביציוזית, המחזות הללו היו למעשה מחזות פטריוטים, אם כי הם לא התרחשו בצרפת. המחזה הגדול של קורני, הסיד, סיד להפתעת הציבור אולי, זה מילה ערבית, סייד, האדון. והסיד היה גיבור ספרדי, וזה באמת עורר שערוריה גדולה, מפני שספרד הייתה במצב מלחמה עם צרפת. והוא כותב מחזה לכבוד ספרד, כשהחיילים הצרפתים לוחמים נגד החיילים הספרדים.
אז איך הוא עושה את זה?
הוא עושה זה מפני שהוא חשב שהנושא כל כך מעניין, והוא הצליח. ההצלחה הייתה גדולה מאוד, והנושא הוא טרגי מאוד והירואי מאוד. יש גיבור לאומי, סיד קמפיאדור, אשר אוהב בחורה כמובן, והוא מסתכסך עם אביה, ונותן סירת לחי לאביה, וזה מונע כאילו לנצח את הנישואים. אבל עד הסוף יש happy end, אחרי 5 מערכות. יש happy end, הוא נושא את הבחורה שהוא אהב, והכל נגמר בניצחון האהבה והגברות של הגיבור הסיד.
המחזה למעשה לא מתרחש בתקופה שבה הוא נכתב, אלא בימי הביניים.
בסיוק.
כשבאיזו מערכת יחסים נתונה ספרד?
אופן, ספרד הייתה כבושה כולה על ידי הערבים, במאה השמינית. והמדינות הנוצריות התחילו להשתחרר. הריקונקוויסטה, כלומר הכיבוש מחדש של ספרד מידי הערבים, והגיבור של קורני היה אחד מגיבורי המאבק הזה, הריקונקוויסטה, הכיבוש מחדש. בכל אופן, המחזה הלחיב וכלולת את המונים, שאמרו שהציבור היה למחזה הזה העיניים של שימנה, שאהובה של רודריג לרודריג, הגיבור.
קורני רצה להעביר במחזה הזה מסרים עכשוויים, או שהוא מבחינתו התעניין בזה רק כסיפור היסטורי דרמטי?
לא. הסיסמה הייתה להשפיל בית אוסטריה. מדוע? כי השושלת האוסטרית, בית הבסבורג, מלכה גם בגרמניה, גם בספרד. כלומר, צרפת הייתה מוקפת משני הצדדים, ועל כן המאבק הגדול נגד בית אוסטריה, למשל, הקרדינל דה רישליו, שהיה ראש הממשלה, אמר שהמטרה שלי זה אבסה למזון דוטריש, להניח בית אוסטריה, מה שלא מנע ממלכי צרפת להתחתן עם נסיכות מבית הבסבורג, אולי כדי להשפיל אותם יותר.
כלומר, כשקורני כותב על השחרור של ספרד מהמוסלמים, הוא מכוון גם לשחרור הנוכחי שצריך להיות מאוסטריה.
כן, אבל לא גם ש... בדיוק.
בעיקר לזה.
בעיקר לזה, כן. וכל המחזות שלו, גם מן ההיסטוריה הרומאית ומן ההיסטוריה היוונית, הם מטרתם מאותה מטרה, ועל כן הם הלחיבו את הציבור הזה, עד שבא הכוכב העולה של רסין, המחזאי הגדול השני, שהיה הרבה יותר רך ויותר, תמיד הגיבורות שלו הם נשים, הוא היה בעיקר נוגע לרחמים ולהתרגשות.
Yeah.
זוכר, למשל, כשהייתי ילד, תלמיד, ראיתי מחזהו של אטליה. אטליה זה מלכה יהודית. ובתקופה הזאת של אנטישמיות היה מאוד נעים לשמוע אפרוניר, וואדי ג'וויף, ותזכור מלך היהודים, מלך היהודים, כשהיו נרדפים בכל מקום, פתאום היה, מזכירים להם שהיה להם גם מלך. והמחזה הוא פרו-יהודי, אפשר להגיד ככה, מפני שהוא מתרחש בחצרה של מלכת ישראל, אטליה, שאומנם הייתה מקריבה קורבנות לבעל, וכן היא סולקה. העלילה לקוחה מן התנ"ך, והוא כתב גם אסתר, אשר עלילתה ידועה לציבור הישראלי.
מאיפה המשיכה הזו שלו לסיפורים היהודיים?
זה לא היהודים, אלא זה סיפורי נשים, מפני שאהובתו של המלך, מדאם דה מנטנון, הייתה מזמינה את המחזות אצלו, כדי שהתלמידות שלה, כלומר תלמידות של בית הספר שהיא הקימה, תוכלנה לשחק את זה. כלומר, הבנות שיחקו תפקידם של גברים. וזה היה מאוד מוצלח כנראה, מפני שעד היום המצגות הללו מוצגים. אבל היא לא רק מאה של מחזות, זה גם מאה פילוסופיה. רנה דקארט פרסם ב-1637 הנאום על השיטה, השיטה לגלות האמת במדעים, שזה לפי דעתי ההמנון הרציונליסטי, שעד היום תקף, עד היום לומדים אותו בבתי הספר.
אין ספק שהוא שינה את פני הפילוסופיה.
Je pense donc je suis, אני חושב, על כן אני קיים, וזה בדיוק הפילוסופיה הרציונליסטית אשר הצליחה בצרפת כל כך. אני רוצה להעיר שדקארט, אשר הוא התהילה, הפילוסופיה הצרפתית, בילה כמעט כל חייו בהולנד, מפני שבהולנד לא הייתה צנזורה, הוא יכול היה לכתוב מה שהוא רוצה. שבצרפת, שכל כך אהב, הוא הזדהה איתה, הוא לא יכול היה לעשות את זה. ובקושי הסכימו השלטונות הצרפתים לגבור אותו בפריס, אחרי שהוא נפטר.
והזכרת את התרומה הפילוסופית העצומה שלו, גם בספק המתודי שעליו דיברת, וגם, כמובן, ברעיון הדואליזם, שעד היום יש נגדו וסביבו ויכוחים גדולים מאוד, ההפרדה בין הגוף לבין הנפש.
כן, אבל דילה שבבתי הספר התיכונים, הפילוסופיה שלו היא שולטת, ואסור לערער עליה. אפשר כמובן ויכוח האקדמי להעיר הערות, אבל בשום אופן לא לזעזע את עמדתו של דקארט, במחשבה הצרפתית. גם הוציאו פולים איתו, ויש פולחן עד היום, של דקארט, הם רואים בו את הפילוסוף הצרפתי פר אקסלנס, מפני שהביקורת שלו, הנושכת והאומץ שלו, וכל זה, זה דוגמה כיצד חייב להיות הוגה צרפתי.
וכשאנחנו מדברים על הדואליזם של דקארט, אנחנו מדברים על הפעם הראשונה למעשה שנוסחת ההבחנה בין הרוח, הנפש, לבין הגוף.
כן, אבל אל תשכחי שבאותה תקופה היו גם בעיות דתיות.
Thank you.
היה סטייה מן הדת הקתולית, נקרא ז'נסניזם. וכנראה גם רסין היה נגוע בז'נסניזם, שזה היה ניסיון לחזור על הרפורמה של לותר וקלווין, אבל מבלי לצאת מן המסגרת של הכנסייה הקתולית. הכנסייה הקתולית יש לה הרבה פנים, כפי שאנחנו יודעים גם עכשיו. מי שקורא עיתון יודע שבישוף אחד אנגלי הודיע שהוא לא מקבל את הסיפורים על השואה, ושלא הייתה שואה למעשה.
כך שהדת הקתולית באותה התקופה שינתה את פניה, אבל דקארט, צריך לומר, בכתיבה שלו, על אף שהוא דוחה את הכנסייה כמקור סמכות, הוא מבקש...
הוא לא דוחה את הכנסייה בגלוי.
לא, כמקור סמכות. הוא מבקש להגיע לאמת, לוודאות, מתוך עצמו, ולא מתוך כתבי הקודש, אבל הוא כן מאמין באלוהים, והוא מציע הוכחות לקיומו של האל, שלוש הוכחות.
כן, אבל אני לא יודע אם הוא כל כך האמין במה שהוא הוכיח, אלא הוא רצה להיפטר לצנזורה, הוא היה משטרה, ככה שיש לסלוח לו את הסטייה הזאת.
אתה מדבר על המאה הגדולה ועל אנשי הרוח של אותה התקופה, ודקארט גילם בתוכו לא רק את הפילוסופיה, אלא גם את תחום המתמטיקה והמדעים, כן. ואפילו חקר המוח בשלב מאוד מוקדם.
זה נכון.
הוא זה שגילה את הרפלקס.
אבל אני רוצה להגיד לך, הפולחן של דקארט הוא טוטלי היום בצרפת.
איך לואי ה-14 מגיב לכל הפריחה האינטלקטואלית הזו?
הוא עודד אותה.
כלומר, לא רק את התרבות, אלא גם את האינטלקטואליזם.
כן, בהחלט. נוסף, היו הרבה שימות שאני רוצה להזכיר אותם בלי סוף, כי אין סוף, אבל הייתה למשל תקופה גברת אחת, מדאם דה סיביניה, שהייתה מן הגברות שמתקבלות בחצר. היא כתבה מכתבים לביתה, והמכתבים הללו הם היום מקור היסטורי יוצא מן הכלל. היא כאילו ניתון שהופיע בימי לואי ה-14, ובהתמדה, היא שלחה כל שבוע מכתב לביתה. והבת ידעתה את המכתבים הללו לכל הסביבה, היא הייתה גרה בדרום צרפת, וככה שגברת דה סיביניה הפכה למפורסמת, ובית החרושת לסוכריות ושוקולד נקראת היום גבר דה סיביניה לזכר כותבת המכתבים הללו.
אז אם אנחנו כבר עוסקים במכתבים וברכילות של חצר המלוכה, בוא נדבר על הפוליטיקה הפנימית שם.
כן, הפוליטיקה הפנימית הייתה כזאת שאם אמרו אז, אם אתה מוצא את השעון שלך ויודע שזה 11:30, אתה יודע בדיוק מה מלמדים בכל בתי הספר הצרפתיים. מפני שהמלך קטן תוכנית, או היועצים שלו, והמורים לא יכלו לסטות מן התוכנית הזאת.
כלומר, אתה אומר, המלך שלט ביד רמה?
היו גם השרים, למשל קולבר.
אבל איך למשל נקבע המדרג של המקורבים למלך בחצר?
זה היה אתיקטה. אתיקטה זה השם הניתן למנהגי החצר, והמלך לא קם כמו כל אדם בבוקר, אלא הייתה קימה קטנה של האינטימים בפתי לווה, ואחרי זה הקימה הגדולה, כשזה 30 אנשים באו לראות איך המלך יוצא ממיטתו, ואחרי זה הוא הלך לדרך הגלריית המראות, שזה לפי דעתי אחד המקומות היפים ביותר שהארמון לישיבה, והכל היה מדוד והכל היה לפי שעון, ככה שאפשר להגיד שלואי 14 הכניס בתוך צרפת מין משמעת גרמנית אנגלוסקסית שלא הייתה מתאימה כל כך לעם הצרפתי, אבל הוא הצליח לאלף אותו, לקבל אותו.
Thank you.
אתה מדבר על הארמון, וזה כמובן ארמון ורסאי.
כן. הארמון היפה ביותר בעולם, לפי כל הדעות. והארמון הזה ממלא תפקיד מסוים. קודם כל היכו אותו. כולם רצו לבנות ארמון משלהם. כל המלאכים שליטים של אירופה. כי זה הפך המודל הטוטלי והסופי של מה חייב להיות דירה של מלך. ושל גן של מלך. והמזרקות של מלך.
והוא נבנה על ידי לואי 14.
לא, על ידי הפועלים.
אבל בהוראתו של לואי 14.
כן.
מה מוביל אותו להחליט על פרויקט כזה? כי מדובר הרי בהשקעה אדירה.
זה נכון. ההשקעה הזאת לא הפריעה לו. הוא רצה שקודם כל, אל תשכחי, שהיה מלך השמש. הוא רצה שצרפת יהיה השמש של העמים, ועל כן, השמש יש המרכז בוער ולוקד, וזה הארמון הזה. שכל השגרירים וכל האנשים בעולם רצו לחכות את זה. למשל, יש המון ארמונות בגרמניה וברוסיה, שזה הם קיקויים פחות מוצלחים של ארמון ורסאי.
כמה זמן נמשכה בנייתו?
נמשכה כל חייו. הוא מת ב-1715, אבל לפחות הנכד שלו, לואי ה-15, ואחרי זה הבאים אחריי, לואי ה-16 האומלל, ואמרי אנטואנט, גרו בארמון ורסאי. ואחת הסיבות אולי של המהפכה, הם מרחוקים בפריס. והצורך בימי המהפכה, להביא אותם מוורסאי לפריס, כדי שהעם לא ירגיש שהם זרים לחלוטין לעניינים היומיומיים שלו.
אני מתארת לעצמי שזו גם הייתה הוצאה כלכלית.
עצומה.
עצומה.
כן.
צרפת באותה תקופה יכלה להרשות את זה לעצמה?
זה למעשה בשנים האחרונות של לואי 14 היה רעב ותרעומת נגד המלך, אבל היו הפיצו שירים שמתארים למותו של המלך, רצו להיפטר ממנו. אפשר להגיד שהזיק של המחשבה המהפכנית הודלק אז נגד העריצות והבזבוז האימתני של לואי 14.
כבר אז, בעתיד, תהיה המהפכה הצרפתית, אתה אומר כבר אז הניצנים הופיעו.
כאשר הוא מת, אנשים רקדו.
הזכרת את כל האהובות שלו.
כן.
אבל הייתה לו גם אישה חוקית.
כן, מריה טרזה.
והיא לא כעסה, לא
התרעמה. היא ילדה, את יורש העצר.
אז על אחת כמה וכמה הייתה לה זכות לומר, בעלי היקר.
אבל היא יודעת צרפתית.
ישר דרכך.
היא לא יודעת צרפתית, היא דיברה צרפתית. היא לא הייתה גם חכמה.
היא לא הייתה חכמה.
לא, בכלל לא. בכלל לא מילה כל תפקיד בצרפת. דרך אגב, במסיבות, אז אשתו של המלך, המלכה, ישבה ימינו, ואהובתו בשמאלו.
פלורליזם.
כן. והמלחין הרשמי היה למעשה איטלקי, לולי, ששמו היה לולי, אבל בצרפת זה לולי.
ככה זה בצרפת, הכל מקבל מבטא מוצלח
כן.
יותר.
כן. אבל המוזיקה שאתם שומעים כרגע הייתה שלו, והיא הייתה יפה מאוד.
Thank you.
אני רוצה לספר משהו שלא כל כך ידוע. אני לא יודע איך להתבטא.
נראה לי שתצליח.
למלך היה פצע במקום מאוד אינטימי. וכשהרופאים הצליחו לדתח אותו, ניגנו שיר אחד. מזכיר השגרירות האנגלית בפריס, חשבה שזה שיר נפלא. הוא היה מוזיקאי, הוא העתיק אותו, וזה God Save the Queen.
God Save the Queen? זה למעשה מבוסס על שיר, שיר שחובר לכבוד
הבראתו, ניתוחו של לואי 14.
מפצע במקום אינטימי.
כן.
נו, לחיי מלכת אנגליה.
כן. מעניין שבתקופה הזאת, שהדת הקתולית היה המשענת הגדולה והחשובה של המלך ושל המשטר המלכותי, בתוך הכנסייה הקתולית התפתחה הרזיה, כלומר סטייה ממה שהאפיפיור עשה, וזה היאנסניזם, ז'אנסניזם, זה על שמו של איזה כומר הולנדי, שניסה למעשה להכניס בכנסייה הקתולית כל מיני אלמנטים שהיו פעם של הפרוטסטנטים, יותר יושר, יותר ריקיון, יותר כנות, וזה נרדף על ידי הכנסייה הקתולית.
זה באמת נשמע כמו גרסה מודרנית יותר של לותר.
כן, מודרנית וקתולית. כלומר, הם דאגו הפעם לא לצאת מן הכנסייה,
כן.
אבל עשו מחתרת של תוהר וניקיון וכל כנות, והם נרדפו כמובן.
אבל זה נותר זרם צדדי, הם לא הצליחו באמת להשפיע, לשנות את הדת הקתולית.
לא, מפני שהייתה משמעת כל כך גדולה, נוסף הזה המלך תמך בכנסייה כפי שהייתה, ולא הרשה שום סטייה ימינה או שמאלה.
תרשה לי רגע לחזור לתחילת התוכנית. אמרת שלואי ה-14 היה מלך מושלם.
לא אמרת פוליטיקאי... את זאת.
אמרת.
מושלם. אבסולוטי. כן. ולא נקרא מושלם.
בסדר.
כן.
אבל פוליטיקאי בינוני.
בינוני מפני שכאשר הוא מת, העם אמר טוב שהלך.
השמש שקעה ואף אחד לא הצטער על
כן.
כך.
ודרך אגב, כאשר הוא מת, הוא לקח את היורש העשר שהיה בן 5, לקח אותו על מיטתו כשהיה גוסס, ואמר לו, אתה תהיה ילד מלך של מדינה גדולה מאוד, אל תלך בדרכי, כי אהבתי חמה יותר מדי, וגם תשמור על המוסר. זה הילד, לואי ה-15 היה בן 5, לא הבין את הכוונות של סבא שלו, אבל זה לא הצליח, מפני שהיו לו גם כן אהובות בלי סוף.
אגב, אתה אומר סבא שלו, כי הבן יורש העצר
מת.
מת.
כן.
באילו נסיבות?
הוא מת.
פשוט
הדופן, מת. כן. תשכחי, זה תקופה לא שלנו. ומישהו חלה בקושי יכולת להציל אותו.
מה מבחינת יחסי החוץ, הדיפלומטיה של לואי ה-14?
ובכן, הוא שנה את בית אוסטריה, אבל התחתן עם הבנות של בית אוסטריה, כדי להחליש אותם. זו שיטה יוצאת מן הכלל. זה מתחתן עם מישהי כדי להחליש את משפחתה, והוא הצליח.
אתה מדבר על ההצלחה שלו בהחלשת בית אוסטריה, אבל צריך לזכור גם את מלחמת 30 השנים.
כן, שלמעשה נסתיימה כפי שצרפת רצתה. וזה מאוד מעניין שהמסורת של רישליו, היורש היה גם קרדינל, מזרה, שהיה למעשה איטלקי, אבל הוא ניהל אותה פוליטיקה של גדולה הצרפתית, עצמאות ואימפריה הצרפתית מצליחה, שעד היום הנשיא מיטראן קרא לביתו הבלתי חוקית מזרין. המלחמות שניהל לואי ה-14, היה להם המטרה אחת, להחליש את כל השכנות של צרפת, וזה הייתה אנגליה וגרמניה, ובזה הוא הצליח מאוד.
אז הזכרנו את התמיכה הגדולה שלו בתרבות ובפריחה האינטלקטואלית. הזכרנו את העובדה שהוא השקיע הרבה מאוד במלחמות, בניסיון להעצים את צרפת מול המדינות האחרות באותה תקופה.
דרך אגב, על התותחים שלו היה חרוט רצונו האחרון של המלך. כלומר, הירי הוא הרצון האחרון של המלך.
וכמובן ארמון ורסאי.
לא ספק.
בראייה היסטורית, מה מכל הדברים האלה הוא הדבר שבזכותו ייזכר לואי ה-14?
ארמון ורסאי, לא ספק. אז היום זה נקודת משיכה לכל התיירים שבאים בצרפת. כי זה באמת הארמון היפה ביותר והגדול ביותר בעולם. אני לא יכול לתאר אותו.
מעבר לחשיבות האדריכלית של הארמון הזה, ליופי שלו, יש לו גם חשיבות היסטורית, כי זה היה המקום שבעתיד כן. יחתמו בו הסכמים ששינו את פני העולם.
רגע, קודם כל האימפריה הגרמנית הוכרזה בארמון ורסאי ב-1871. ולאחר זאת, שלום ורסאי, דווקא באותו אולם, נחתם כאשר השלום ורסאי, שזה חתימה על נכניעתה של גרמניה, של וילהלם השני.
בתום מלחמת העולם הראשונה.
כן.
הסכם שלפחות לפי התיאוריות ההיסטוריות, לימים יוליד את מלחמת העולם השנייה.
טוב, אני מסתייג, אנחנו לא מדברים על מלחמת העולם השנייה כרגע, אבל אין ספק שוורסאי בשביל הגרמנים זה היה משהו כמו צל המוות. והם דיברו בשנאה איומה נגד וורסאי.
בגלל ההשפלה הרבה של ההסכם הזה.
ההשפלה, כן, ועצם העובדה ש... אחרי 4 שנים הם נוצחו, והם ביקשו את שפיטת הנשק. על כן, ארמון ורסאי הוא סמל של גדולה צרפתית עד עצם היום הזה. נוסף לזה, זה נקודת משיכה לתיירים שמכניסה המון כסף למדינה הצרפתית, כי שולמים כמה פרנקים כדי לבקר בו. היו גם שמות שאני לא הזכרתי, שמוסיפים לתהילתו של מלכות לואי ה-14.
ושל המאה הגדולה.
לא ספק, מולייר, שזה אולי המחזאי הגדול ביותר של צרפת, לא ספק, והוא עד היום מושך ציבור גדול מאוד, והוא עד היום מרגישים את, את הסאטירה שלו ואת הצחוק שלו, אם כי אני לא ממליץ לרופאים לראות את המחזות שלו, כי הוא לא אהב רופאים. והמוזיקאי לילי כבר הזכרתי, ולפונטן, ז'אן דה לפונטן, שכתב משלים לפי האיזופוס היווני המשלים הללו הם מאוד מאוד לא נעימים מבחינת ה... ולמעשה המשלים הללו מתאימים לארמון ורסאי ולהמון אנשי החצר.
לדוגמה?
העורב והשואל. כאשר על ידי מילים יפות מצליחים לשכנע מישהו לוותר על דבר יקר מאוד. אמנם הדבר יקר במקרה הזה זה גבינה, אבל המשל יכול להיות מותם לכל מיני דברים פוליטיים נוספים. בקשר למולייר, אני רוצה להגיד שהוא נהנה כל הזמן מצפייתו האישית של לואי ה-14, שעודות לו יכול היה להציג כמה מחזות אשר עוררו זעם בכנסייה הקתולית, למשל המיזנטרופ, שזה שונא בני אדם, ושעד היום נחשב לאחד המחזות העמוקים ביותר והמוצלחים ביותר של מולייר.
ובאופן כללי, אנשי הדת אצלו תמיד מוצגים באור שלילי.
כן, מפני שזה היה מקומם בחברה.
אבל איך לואי ה-14 תמרן בין המחויבות שלו לדעת לבין המחויבות שלו?
הוא הלך כל יום חצי שעה לכנסיית ארמון ורסאי. כן,
זה הספיק לו.
זה הספיק לו, כן. נוסף לזה, אני רוצה להגיד לך שהוא גם תמך במוזיקה הדתית. הוא היה למעשה במאי יוצא מן הכלל.
לואי ה-14?
לא במאי בתיאטרון, במאי בממלכת צרפת. ובזה הוא הצליח מאוד עד איזה ביום הזה, נחשב הגדול.
שיש משהו ממש מדהים בזה שגדול הפילוסופים הצרפתיים, גדול המחזאים הצרפתיים, וכל כך הרבה אנשי רוח פועלים באותה תקופה, זו התפרצות אינטלקטואלית שאין כדוגמתה.
כן, אבל זה לבסי המלך אחרי התפיחה באקדמיה הצרפתית, זה פוליטיקה צרפתית עד היום הזה, לעודד ספרות, לעודד אמנות, כמטרה פוליטית, כדי להעלות את תהילתה של צרפת.
שעה היסטורית. המאה הגדולה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על המאה ה-17. עורכת נטלי פדר. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, רפי קופפר, אליאס הראל וציון שמש. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים לולי, פורה, מסנה, הנדל, רמו, ז'אן קריסטיאן באך ומוסיקת ריקודי רואה.